פרק י"א, פסוק א'. אם כן, בפרק שלנו אנחנו נעסוק במלחמתו של יהושע עם מלכי הצפון. ויהי כשמוע יבין מלך הצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ומלך שמרון, ומלך אכשף, ולמלכים אשר מצפון פער ובערבה, נגב, כנרות, ובשפלה, ובנפות דור מים. אם כן, מלכי הצפון מרכזים כוחות, ונאמר בפסוק ד' ויצאו הם וכל מחנה ממם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב מאוד. אם כן, כדי לתאר את הכמות הגדולה של הלוחמים, אם כן, יש לנו כאן ציון, עם רב כחול אשר על שפת הים, כלומר, כחול אשר על שפת הים, שזה כבר ביטוי של הרבה מאוד, אבל לא מספיק, אלא לרוב. כלומר, לתאר כמה הרבה כוחות צבאיים ריגזו מלכי הצפון כדי להתמודד כנגד יהושע. אבל יש לנו כאן חידוש במלחמה הזאת של סוס ורכב רב מאוד, שסוס ורכב לא מצאנו במלחמות הדרום. ויוועדו כל המלכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. ומכיוון שכאן יהושע ועם ישראל צריכים להתמודד עם כוחות מרובים של צבא אויב ועם סוסים ורכב, לכן הקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע בחיזוק מיוחד. פסוק ו', ויאמר אדוני ליהושע אל תירא מפניהם, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל. וכאן מגיע ציווי נוסף, את סוסיהם תעקר. משמעות הביטוי לעקר זה לחתוך את הפרסות של שתיים מהרגליים של הסוס, ואת מרכבותיהם תשרוף באש. מה משמעות של עיקור הסוסים, זה נעסוק בהמשך. פסוק ז', ויבוא יהושע וכולם המלחמה עמו עליהם על מי מרום, פתאום ויפלו בהם. כלומר, למרות שהקדוש ברוך הוא מחזק את יהושע ומבטיח לו הבטחה ברורה, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים, כמו שראינו בפסוק ו', הכלל הנקוד בידינו כבר בכל ספר יהושע, שאין סומכים על הנס, אלא צריכים לעשות את ההשתדלות הטבעית של בני אדם. ולכן יהושע כאן מנצל את גורם ההפתעה, וכמו שנאמר בפסוק, שהוא מגיע אליהם פתאום, וגורם ההפתעה הוא לטובתו של יהושע, ובזה הוא מצליח להכניע את הכמות האדירה של החיילים שריכזו מלכי הצפון. ואז, אחרי שיש את ההשתדלות של בני אדם, פסוק ח' ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום וירדפו מצידון רבה ועד משרפות מים, ועד ביקת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי ישיר להם שריד. אם כן, יהושע מכה את כל הצבא הגדול הזה. פסוק ט' ויס להם יהושע כאשר אמר לו אדוני את סוסיהם עיקר ואת מרכבותיהם שרף באש. אם כן, יהושע עושה את מה שצווה, וכאן אנחנו נעסק במשמעות של עיקור פרסות הסוסים, כן, החיתוך של הפרסות של הסוסים. מה משמעות הדבר? על כך עומד כאן הרד"ק בפירושו. אומר הרד"ק, להודיע כי מה שאמר לו השם את סוסיהם תעקר, דרך מצווה אמר לו. כלומר, זאת לא הייתה החלטה של יהושע, אלא כאן יהושע קיים את מצוות השם. ויש לשאול, מתם אמר לו מצווה זו במלחמה הזו, מה שלא ציווה לו במלחמה אחרת. אם כן, שואל הרד"ק, מה המיוחד במלחמה הזאת שכאן יהושע נצטווה בציווי הזה, שלא מצאנו את הציווי הזה במלחמות הקודמות. ויש לפרש, כי במלחמות האחרות לא היה בהם סוס ורכב. אם כן, במלחמות הדרום, שיהושע ניהל מלחמות נגד העמים שישבו בדרום הארץ, מהמרכז ודרומה, לא היה סוס ורכב. ולכן המלחמה הייתה בלכידת הערים. כלומר, שם היה מלחמה נגד ערים, ובמלחמה הזאת לא היה סוס ורכב. וגם חמשת המלכים על גבעון לא היו צריכים לסוס ורכב. אבל זו המלחמה הייתה מערכה שערכו מלחמה עם עם רב, להילחם עם ישראל, והיו צריכים לסוסים ולרכב, והיו עמהם לרוב. כן, במלחמה הזאת, מכיוון שהיה גם ריכוז גדול של כוחות, לכן גם היו צריכים להשתמש בסוסים ורכב. כמו שכתוב בספר דברים, פרק כ', פסוק א', וראית סוס ורכב עם רב ממך, ולא תמצא שאמר כן במלחמות האחרות. אם כן, לסיכום, החידוש כאן של המלחמה הזאת, שיש לנו כאן סוס ורכב. ועכשיו, מה מטרת הציווי? וציווה הקדוש ברוך הוא לאבד את הסוסים והרכב שהיו הגויים נלחמים בהם, ובטחו ברכבם כרב, ולידעו כי שקר הסוס לתשועה. כלומר, הביטחון הגדול שהיה מלמלכי הצפון, והם היו בטוחים שזה המקור שיביא להם ניצחון, זה היה הסוס והרכב. וישראל בלא רכב וסוס ניצחום ויפילום חללים. כי לשם התשועה. כלומר, עם ישראל ללא רכב וללא פרשים וללא סוסים, הצליח להכניע את הצבא האדיר הזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא עוזר, אז לא צריכים להזדקק לסיוע של רכב ופרשים. לפיכך, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיבוזו ישראל להם הסוסים והמרכבות, כדי שלא יבטחו בהם גם הם, ויחשבו בליבם כי עם סוסים יעשו המלחמות. לפיכך, ציווה יהושע לעקר הסוסים ולשרוף המרכבות. כלומר, הפחד היה, החשש היה של הקדוש ברוך הוא, שאם עם ישראל ייקח כשלל את כל הסוסים והרכב, וישתמשו בזה במלחמות הבאות, ממילא, כאשר ינצחו במלחמות הבאות, עם ישראל כבר לא יתלה את הניצחון בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, אלא יתלה את הניצחון בכך שהיה להם תגבורת גדולה של סוס ורכב. לכן שעם ישראל יזכור שהניצחון שלו הוא ניצחון שבא בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, ציווה הקדוש ברוך הוא לפגוע בסוסים והרכב, כלומר את הסוסים לעקר, לפגוע בהם שלא יהיו יכולים לשמש עוד למטרות צבאיות, ואת הרכב לשרוף. ממשיך הרד"ק, ולא ציווה להמית הסוסים, למה רק לפגוע בפרסות שלהם, כלומר לפגוע בכך שהם לא יוכלו ללכת בצורה טובה, ולמה לא להרוג אותם? כי לא היה דבר שאסור בהנאה. כלומר, בעלי החיים במלחמות האלה לא נאסרו בהנאה שצריכים להמית אותם, ולכן אומר הרד"ק, שאר הבהמות שהיו בהם, כמו רכב, חמור וגמלים, לא ציווה לעקר, אלא שיקחו לצורכם. כלומר, דברים, בעלי חיים שלא משמשים לצורך המלחמה, ודאי שאת הבהמות האלה היה מותר לעם ישראל לקחת לצרכים הפרטיים שלהם. אבל הסוסים שנם אלא למלחמה, אותם ציווה לעקור כדי שלא ייקחום ויבטחו בהם. מוסיף הרד"ק, ולא אמר לאורגם דרך השחתה, כלומר, למה רק לפגוע להם בפרסות? כי אסור להשחית הנבראים אם לא לצורך, או לאסור בענה. והעיקור הוא לחתוך את הפרסות הבהמה, ולא תמות הבהמה בזה הדבר, אלא שלא תוכל ללכת, ואם תמצא מראה במקומה, תחיה. כלומר, מצד אחד יש איסור של צער בעלי חיים, איסור של בל תשחית, לכן לא פגעו בבהמה בצורה שהיא לא תוכל להמשיך לחיות, אלא רק פגעו בה שהיא לא תוכל לשמש ככלי מלחמה, אבל היא תוכל להתנהל לאיתה ולאכול מראה במקום שהיא תראה, והיא תמשיך לחיות. ממילא אם כן, כל המצווה הזאת לפגוע בסוסים ובמרכבות, כדי שעם ישראל יזכור שהניצחון שלו הוא בא מהקדוש ברוך הוא, ולא יגיע עם ישראל למצב שיגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אם כן, אנחנו ממשיכים בפסוק י', וישב יהושע בית ההיא וילכוד את חצור ואת מלכה היכה בחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. אם כן, יש לנו כאן מלחמה כנגד חצור, וחצור יש מלחמה מיוחדת שגם שורפים את העיר, כמו שנאמר בפסוק י' א', ויקו כל נפש אשר בא לפי חרב, אחרם לא נותר כל נשמה ואת חצור שרב באש. מדוע את חצור שורפים באש? ולא משאירים את העיר הזאת על תילה, הופיע בפסוק י' ג' להסבר, רק כל הערים העומדות על תילה נוספה מישראל, זולתי את חצור לבדה שרף יהושע. כלומר, כל הערים שלא הרסו את חומותיהם, החומות נשארו, לא הרסו אותם, אז לא שרפו גם את העיר, חוץ מחצור שאותה שרפו, בגלל החשיבות של העיר, כדי להרתיע את העמים מסביב, שלא ילחמו עם עם ישראל, אז כגורם הרתעה, את חצור גם שורפים באש. סיכום, בפסוק י' ד' וחושלה להרים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם עיקו לפי חרב עד ישמידם אותם, לא השאירו כל נשמה. אם כן, רכוש לוקחים ואת בני אדם שנמצאים שם הורגים. מדוע זה נעשה? חוזרים כאן הפסוקים להדגיש שזה לא הייתה החלטה של יהושע, אלא כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. וכן עשה יהושע לו, הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. כלומר, כל המעשה הזה שנעשה כאן ליושבי ארץ, הכל היה בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה. הציווי הזה נאמר בספר דברים בפרק כ', פסוקים ט' ז' עד י' ז', ומשה ציווה את יהושע לעשות את המעשים האלה, שם בפרק למד א', בספר דברים, בפסוקים א' עד ח', ויהושע מקיים את הציווי הזה. אם כן, כמו שעם ישראל מקיים כל אחת מתרי"ג מצוות בלי לפקפק במוסריות של המצווה, כך עם ישראל מקיים את המצווה הזאת של הכרתת יושבי ארץ, כמו כל אחת מכל מצוות התורה. סיכום יש לנו של המקומות שיהושע כבש בפסוקים ט"ז וי"ז. אם כן, יש לנו כאן סיכום של הערים שנלקחו ובמלחמה מהעמים שישבו בהם. פסוק י"ח, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. מה הפירוש כאן הביטוי ימים רבים עשה יהושע מלחמה? מה הציון כאן של הימים הרבים? אומר הרד"ק כך, ולמעלה בפרק י' בפסוק מ"ב, ששם היה סיכום של המלחמה עם העמים שישבו בדרום, נאמר שם לקחד יהושע פעם אחת. כלומר, בפעם אחת יהושע הכניע והכריע את המלחמה. רוצה לומר, כי כל המלכים ההם שזכר לקד בפעם אחת, בלי הפסק, קודם ששבו אל המחנה הגלגלה. ואחר כך עשה מלחמה ימים רבים עם שאר מלכי הארץ עד שלקח הכל. כלומר, המלחמה עם מלכי הדרום הייתה ברצף אחד, עברו ממקום למקום בלי הפסקה, ואילו כאן, עם מלכי הצפון, אנחנו רואים שהמלחמה הזאת היא נעשית ימים רבים. מה משמעות הדבר? מביא הרד"ק ויש בו דרש, שנענש יהושע שנתעצל במלחמת המלכים, כמו שנאמר ימים רבים. שהרי אמר לו הקדוש ברוך הוא, בפרק א', פסוק ה' אצלנו ביהושע, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, כמו שאני הייתי עם משה, ככה נהיה עמך. משה חי 120 שנה, ואם כך, גם יהושע היה צריך גם הוא לחיות 120 שנה, שהרי נאמר, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ולמה חסרו משנותיו 10 שנים שיהושע נפטר בגיל 110? אלא אמר יהושע, אם אני מנחיל את הארץ במהרה לישראל, ועושה להם המלחמות, מיד אמות. יהושע אומר, אם אני אסיים את הכיבוש של הארץ מיד, אז אולי בזה תסתיים השליחות שלי, ואז אני אמות. אמר הקדוש ברוך הוא לו, כך עשה משה רבך. כשאמרתי לו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך, כמו שנאמר בספר במדבר בפרק למד א', פסוק א', כלומר, במלחמה שהיו צריכים ללחם עם המדיינים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. מה היה צריך להגיד משה? אם המיטה שלי תלויה בנקמה במדיינים, כי אחרי הנקמה במדיין אני צריך למות, ממילא משה היה צריך להשעות את המלחמה. לא עכשיו, בעוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, כל יום שמשה משעה את המלחמה, מעכב את המלחמה במדיין, ממילא הוא מרוויח יום חיים. אז למה לא להזדרז עכשיו? ואם כל זה מה נאמר מיד שם, וידבר משה לעם, החלצו, כלומר מיד משה אומר ללוחמים, מיד עכשיו לצאת למלחמת נקמה במדיין. אם כן, ידע משה שמיטתו תלויה במלחמה במדיין, וכדי לתת את נקמת ישראל, נקום את נקמת ישראל מת המדיינים, לא ישעה משה את המלחמה אפילו יום אחד. אמר לו הקדוש, למרות שהוא ידע שבזה הוא מקרב את מותו. ואילו יהושע, כדי להרחיק את מותו, יהושע משעה את המלחמה. ממילא אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה עלה בלבך כך, אתה מעכב את המלחמה כדי להרוויח שנות חיים, הנני מחסר משנותיך. כלומר, במקום להרוויח שנות חיים, אני מקצר משנותיך 10 שנים. לכן יהושע נפטר בגיל 110 ולא 120 כמו משה. אמר דוד עליו השלום, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. פסוק יוטט, לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיווי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כלומר, העיר היחידה שהשלימה, זה הייתה הגבעון, וכמו שעסקנו בפרשת הגבעונים. מדוע כולם נלחמו ולא נכנעו ולא השלימו? פסוק אף, כי מעט אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען אחרימם, לבלתי יות להם תחינה, כי למען השמידם, כאשר ציווה אדוני את משה. עולה לנו כמה פסוק, שזה שתושבי ארץ לא נכנעו ולא רצו לכרות ברית שלום, הדבר הזה היה מת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבם לצאת למלחמה ולא להיכנע כדי שהם יושמדו. אבל כאן נשאלת שאלה גדולה. אנחנו כבר למדנו ברמב״ם, בהלכות מלכים פרק ו' הלכה א', כשהמקור של זה בירושלמי בשביעית פרק ו' הלכה א', שיהושע שלח לתושבי הארץ איגרות. ובאיגרות האלה הוצבו לפני יושבי הארץ 3 אפשרויות שמהם היו צריכים לבחור אפשרות אחת. האפשרות הראשונה זה לברוח. מי שרוצה לברוח, שיברח. האפשרות השנייה להישאר בארץ במעמד של עבדות, מיסים וקבלת 7 מצוות בני נוח. והאפשרות השלישית זה להילחם, אבל מי שילחם ידע שדינו מיתה. הגרגשי ברח, הגבעונים השלימו. אם כן, מדוע כולם בחרו במלחמה ולא בחרו כמו הגבעונים באפשרות השנייה להיות כאן במעמד של עבדים ו7 מצוות בני נוח? אם כן, הפסוק כאן מזכיר שהקדוש ברוך הוא חיזק את ליבם לבחור באפשרות השלישית, אפשרות המלחמה. הרי לכאורה, אם כן נשאלת שאלה גדולה, הרי יש כאן שלילת הבחירה החופשית. יכול להיות שהם היו בוחרים דווקא באפשרות השנייה כמו הגבעונים, והקדוש ברוך הוא שלל מהם את האפשרות הזאת על ידי שחיזק את ליבם. אז איפה כאן העיקרון של הבחירה החופשית? על השאלה הזאת עונה הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ו' הלכה ג'. ותשובתו של הרמב״ם, כאשר אדם או עם חוטאים חטאים גדולים וכבדים, הקדוש ברוך הוא מונע מהם את דרך התשובה ומכביד את ליבם כדי שיאנשו. לכן, הכבדת הלב היא עונש על חטאים קודמים שאדם או עם עשו. כל עוד עם או אדם לא חוטאים חטאים כבדים, ניתנת להם הבחירה לחזור בתשובה ולתקן את דרכיהם. אבל כאשר החטאים הם כל כך כבדים וכל כך מרובים, שם ננעלת התשובה והקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו של האדם שימשיך בדרכו ולא יערה אורי תשובה ויענש בחטאו. לכן מסביר הרמב״ם שם מדוע הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו של פרעה, שאנחנו רוצים שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו של פרעה, הוא לא רוצה לשלח את עם ישראל והוא נענש על כך. מדוע? אומר הרמב״ם, מכיוון שפרעה הרה לעם ישראל כל כך הרבה, לכן עונשו שהקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו כדי שיענש. וכן הכנענים, אומר הרמב״ם, לפי תועבותיהם מנע מהם התשובה עד שעשו מלחמה עם ישראל. כלומר, מכיוון שהכנענים כאן השחיתו את דרכם, לכן העונש שלהם היה שהתשובה תימנע מהם, הקדוש ברוך הוא יחזק את ליבם, הם יבחרו בדרך המלחמה ועל ידי כך הם יושמדו. פסוק כ"א, סיכום, ויבוא יהושע בית ההיא ויחטא את הענקים מן הר, מן חברון, מדביר, מן ענב, מכל הר יהודה, מכל הר ישראל, עם הרי מחרימם יהושע, לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו, ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר אדוני אל משה, והתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. אם כן, סיכום הפרק, הוא והארץ שקטה ממלחמה. מה הפירוש והארץ שקטה ממלחמה? מסביר הרד"ק שלא התעוררו עוד הכנענים לאסף ולהילחם עם ישראל. כלומר, הכנענים כבר לא יוזמים מלחמה, כי ראו כי נפלו לפני בכל המלחמות. אבל גם ישראל עמדו באותה ארץ שכבשו, ולא התעוררו לכבוש עוד. כלומר, הסיום כאן הוא סיום קצת שעגום. מה הסיום העגום פה שאנחנו מסיימים את פרק המלחמות? הכנענים לא הושמדו כולם. נשארו מובלעות של ערי כנענים, שהם משלמים עם המצב ולא מנסים לצאת שוב למלחמה. אבל מצידם של ישראל אנחנו מגלים עייפות במלחמה. עם ישראל, כמו שאומר הרד"ק, לא התעוררו לכבוש עוד. אמרו, מה שכבשנו, כבשנו, מה שנלחמנו, נלחמנו, אבל ברגע זה אנחנו עוצרים את מהלך המלחמה. מי שנשאר, יישאר במעמד שלו, ולא נמשיך את כיבוש הארץ. החלטה הזאת של עם ישראל, שלא לסיים את מלאכת הכיבוש, ולהשאיר כאן מובלעות כנעניות בתוך הרי ישראל, הדבר הזה גרם נזק עצום על עם ישראל, הייתה השפעה שלילית קשה מאוד של התושבים הכנענים כאן על תושבי הארץ, כאשר את התוצאות של אותה השפעה שלילית קשה של עמי הארץ על עם ישראל, אנחנו נלמד בהמשך ובמיוחד בספר שופטים.